פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אהלן כולם, כאן גיא קצוביץ' מעוד פודקאסט לסטארט-אפים, ואנחנו שמחים מאוד להזמין אתכם לפרק השני של מייצאים חדשנות ישראלית, שהיא סדרת הפודקאסטים שלנו עם מכון הייצוא. בכל פרק בסדרה הזו אנחנו עוסקים בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. מה שאנחנו בעצם עושים זה רעיונות עם יצואנים ואנשי התעשייה הישראלית, ומספרים את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, ומדברים כמובן על המגמות, האתגרים, הכלים וההזדמנויות העסקיות בנושא הזה. והפעם הנושא של הפרק הוא הבנקים החדשים, שיחה שתעסוק בנושא המגמות והטכנולוגיות שמשנות את פני העולם הפיננסי, עם מאי מיכלסון, מנהלת פעילות בינלאומית בחברת GK8, ואבי ארנון, שהוא מנהל השקעות בקרן ההון סיכון של סיטי בנק בישראל. האזנה נעימה, תהנו.
שלום לכל הצופים בשידור החי ומאזינים והמאזינות לפודקאסט. בזמנכם החופשי, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם בסדרת הפודקאסטים שאנחנו מצלמים בלייב ומקליטים כאן להנאתכם. במכון הייצוא, להזכיר, אנו מסייעים לחברות ישראליות, קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין להתחיל לייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק השני בסדרה, שכותרתו הבנקים החדשים, אנחנו מארחים את מאי מיכלסון, מנהלת פעילות בינלאומית בחברת GK8, ואת אבי ארנון, מנהל השקעות בקרן ההון סיכון של סיטי בנק בישראל, לשיחה על הטכנולוגיות שישנו את פני העולם הפיננסי. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי בצ'אט, מחשבות, תהיות וגם שאלות, אנחנו עוקבים אחרי הצ'אט ונוכל לשלב גם אתכם הנמצאים שם בחוץ בשיחה שלנו פה. בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם, תספרו עליכם קצת ו... גם איך כאילו אתם הגעתם לתחום של הפינטק?
סרגן.
יאללה, אז מאי מיכלסון, היום מובילה את הפיתוח עסקי ומחירות ב-GK8, חברת סקיורטי לבלוקצ'יין. איך הגעתי לעולם הפינטק? למדתי מדעי המחשב, הייתי מתכנתת, עבדתי באינטל, לא כל כך התחום שלי לתכנת, והתפטרתי ונורא חיפשתי מה לעשות. בזמנו שמעתי על פייקי, שהיה סטארט-אפ ממש בתחילת דרכו, עם היו 7 אנשים. אהבתי את הקונספט, אהבתי את הרעיון. נפגשתי עם המנכ״ל ושאלתי אותו אם יש לו חטיבה של פיתוח עסקי. אמר לי שלא. תהי מולה, אז אני אקים לך אותה. אמר לי, אוקיי, יאללה. וככה התגלגלתי לעולם הזה בעצם של פייקי. חברה מדהימה, חברת פינטק.
כמה הכרת אותו קודם, את העולם הזה של פינטק?
לא הכרתי בכלל, גם לא הכרתי מה זה פינטק, לא הכרתי מה זה מחירות לבנקים, הייתי מתכנתת. קרתי מה זה C++ בשפות תכנות. כן, בכלל, אבל לגמרי עולם טכני לחלוטין. אז התגלגלתי לעולם הפינטק במקרה, וזה היה נורא נורא כיף, כי יצא לי בעצם לעבוד עם הבנקים הכי גדולים בעולם. מכרנו ל-HSBC, ל-ING, לסטנדרט צ'ארטר, ועוד ועוד. בין אם זה להכיר את האנשים בבנקאות, שזה עולם מהמם, או את כל הכנסים שהם באמת גם מאוד מלמדים וגם פותחים לך את כל העולם של נטוורקינג מאוד מאוד טוב שנעשה בעולם הפינטק. ככה לאט לאט גם התגלגלתי לכנס של EWPN, שהיה להם באמסטרדם. אהבנו נורא את הקונספט, אני ורב ממשרד האוצר, קרן המנכלית של Payment Ops, ומריה משם גם מ-Payment Ops, נורא אהבנו את הקונספט של מעגל נשי, שנותן לך בעצם פורום לשאול שאלות, ללמוד.
שרבה נשים בתחום הפינטק?
נשים? יש הרבה נשים, כן, גם בין אם אתה רואה הנהלות בבנקים שהן נשים, או שמובילות את ה-VC בבנקים, כן, יש לא מעט נשים. זה עדיין עולם גברי לכל דבר, אבל נורא אהבנו את הכנס הנשי שהיה אז באמסטרדם, התחברנו, הכרנו, ישבה לידינו מנכלית ING, ובאמת אנשים, נשים מאוד בכירות בעולם, והחלטנו להביא את הקונספט לישראל, והקמנו לפני שנה את פינטק ליידיז איי-אל, שזה קהילה מדהימה, לנשים בעולם הפינטק בישראל, או נשים שמעוניות ללמוד על הקהילה.
כמה חברות יש לכם ב...
אני חושבת שהיום אנחנו בסביבות ה-800 חברות.
וואו.
כן, גדלנו ממש. כנס האחרון שעשינו, זה היה מדהים, היינו שם 5 שעות, נשארנו מעבר לכנס עוד שעתיים רק לדבר כולם ולהכיר, וזו קהילה שמצאה המון עבודות להמון נשים שמחפשות בתחום, מאוד לימודית, מאוד משתפות ידע. יש לנו דיונים מרתקים, את ויירקארד צרבנו מכל כיוון ודנו שם על כל אספקט, וזה נורא נורא כיף. וזהו, וגם היום ב-GKA, עובדים עם הבנקים המובילים בעולם, כל העולם של המטבעות דיגיטליים, זה לגמרי העולם שלנו עכשיו. GKA בעצם מאפשרת לבנקים להנגיש את כל השירותים הפיננסיים כמו שהם מנגישים היום, רק על מטבעות דיגיטליים, בצורה מאוד מאוד מאובטחת. ועכשיו יש שינוי רגולטורי מטורף בעולם. רק לפני שבועיים ה-OCC הודיע בארצות הברית שכל בנק בעצם יכול להנגיש שירותים דיגיטליים, שירותים פיננסיים במטבעות דיגיטליים. אז זה בדיוק העולם עכשיו שהולך וצומח, אני ואבי דיברנו על זה מקודם המון.
אני חושב
שתכף
גם
נדבר. כן, תכף נדבר על זה עוד. עולם ממש מרגש, אנחנו רואים המון מדינות שמשיקות את המטבע הדיגיטלי שלהם, בין אם זה סין, בין אם זה תאילנד שעכשיו הודיעו שהם רוצים להשיק, קמבודיה שמשיקים,
שוודיה כבר בין. תכף נגיע לכל זה, בוא ניתן לאבי הזדמנות להציג את עצמו.
שלך.
תודה רבה, אז קודם כל אני שמח להיות פה, פעם ראשונה שלי בפודקאסט.
בינתיים אתה עושה מצוין.
תודה רבה, תודה רבה. אפשר רק לטעות. זהו, אז תודה רבה, ואני די מתרגש להיות כאן. אז אבי ארנון מנהל השקעות ב-City Ventures, שזו זרוע השקעות הון הסיכון של סיטי בנק. אנחנו משקיעים בדברים שהם בסוף עוזרים לסיטי לשפר את הביזנס גם מהצד העסקי, לפגוש לקוחות עם מוצרים טובים יותר, וגם לשפר את התשתיות של סיטי. כמובן בישראל אנחנו רואים שני הדברים, קצת יותר בעולמות האנטרפרייז. התחלתי את הקריירה שלי כ6 שנים בצבא, ולאחר השחרור הלכתי למדתי כלכלה חשבונאות, ועבדתי כעוזר חשב בסטארט-אפ שקוראים לו סנדסקה. הצטרפתי, כעובד ה-20 במחלקת הפייננס, ועשיתי קולקשן לכמה אלפי דולרים ראשונים. אחד הדברים לפחות שהדהימו אותי בתקופה הזאת, זה לראות איך חזון שמנכ״ל שם, וזו חברה שהיא די שינוי פרדיגמה בעולם שבו נמצאת, שמדברת על כך שאינטראקציות של חברות עם, בעצם עם צרכנים עוברת לוידאו, ושוידאו פרסונלי הולך להיות העתיד. עכשיו אני מדבר אתכם פה 2011, וכל מיני דבר, וידאו זה נחמד, אבל אני לא באמת רואה את העולם.
שוב, עובר השנים, לוידאו.
כן, בשנים האחרונות כל כך הכינו, אני אומר, כל כך הראו שהתפיסה שמנכ״ל הביא, הייתה פשוט במקום ובזמן, זה חלק מהדברים שאני היום כמשקיע, מחפש, בעצם אחד הדברים שאני יכול לשלוט עליהם זה מתי אני משקיע, כשטרנדים מתפתחים, והחוויה שם, 3 שנים שבו ראיתי את החברה עוברת שהיינו 20 עובדים למעל 100 עובדים, 10 מיליוני דולרים במחירות עם החברות הגדולות ביותר בעולם, אבל יותר מהכל, לראות חזון ממש משתנה לפרדיגמה, היה השיעור מאלף. לאחר מכן החלטתי לבחור בדרך, להשלים את הלימודי חשבונות שלי, התמחיתי לתקופה מאוד צעה PwC, והודיתי להם על התענוג המפוקפק של... אומר להעביר הניירות מצד לצד, סליחה עם רואי חשבון למיניהם שמאזינים לנו, ונפתחה בפני הזדמנות להצטרף ליחידת ההפרטה במשרד האוצר, ששם עסקתי בהפרטת חברות ממשלתיות, כמובן חלק מצוות די גדול כעסק מורכב, ובנוסף הייתי נציג משרד האוצר בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, מה שאם תחשבו לקח אותי מלהיות בסטארט-אפ שבו האמרה אצלנו תמיד הייתה, אם היית עושה את אותו דבר פעם אחר פעם, סימן שלא למדת כלום.
אז היית מה שנקרא נער אוצר.
כן, בדרך כלל נער אוצר מתייחס לאגף התקציבים, אבל אנחנו אוהבים להרחיב את זה קצת יותר רחב, אבל כן, הייתי בדיוק מאלה שמו נגיד, ההבנה העסקית שלי באותו זמן הסתכמה, מו נגיד, בין 3 שנים שראיתי חברה גדלה, ואולי קצת ניסיון חיים שצברתי בצבא בתור קצין, אתה נופל מלמעלה לתוך דירקטוריון של חברה ממשלתית, ישבתי בדירקטוריון של תעשייה אווירית, תעס ועוד מספר חברות, בעיקר בתחום ביטחון, ופתאום מגיעות סוגיות שהן מאוד מורכבות, מסוגיות שקשורות לעובדים והסכמים קיבוציים, בתקופתי עשינו תהליכי התייעלות וחתמנו הסכמים מול העובדים וסוגיות עסקיות בסדרי גודל שאני זוכר את עצמי יושב ואני אומר, אני לא בטוח שהקול שלי הוא זה שצריך להיספר פה, וזה אחד האתגרים במשרד האוצר, שאתה מגיע עם הסתכלות די שנה, כשזה עולם אינטרסים מאוד מורכב.
דרך כלל אפשר גם לראות בזה סוג של יתרון, זאת אומרת, אתה מכניס מישהו עם... שהוא לא עבר את כל מה שדירקטורים אחרים עברו, עם איזה חשיבה רעננה, עם איזה דברים שהם אובייקטיביים יותר. אפשר לראות בזה יתרון.
הרבה פעמים, אחד היתרונות הגדולים הוא ביכולת לבוא ולהסתכל דווקא על התהליכים, כי באיזה שלב אתה מבין כדירקטור שבן אדם שישב מולך תמיד ידע יותר. מתיישב מולך, וזה נכון, אני אומר, גם בעולם ההשקעות. המנכ״ל של הסטארט-אפ שיושב מולי, מבין את העולם פי 10 יותר טוב ממני, ואם אני יוצא בשיחה הזאת שאני מבין קצת יותר את העולם שלו, אז יצא שכרנו.
אז בסוף התפקיד הזה הכין אותך לתפקיד שלך בסיד.
אני לא יודע, אז, כי התפקיד שם בעיקר מלמד אותך שהעולם הוא מאוד מורכב, והרבה פעמים החלטות הן מאוד מורכבות, ואני, הרבה פעמים כקרן אתה מייעץ לחברות. תמיד יזמים מסתכלים כעל חברות שיושבות די בנוח במזגן, ואומרות, אתה צריך למכור יותר. אני חושב שאתה צריך ללכת לשוק האירופאי, אני חושב שאתה צריך לשנות את המוצר שלך, ואני חושב שאחד הסיבות שהרבה פעמים יזמים אומרים, אני רוצה ללכת לקרן שבקרן יושב יזם, אומר כי הוא מבין את הכאבים, הוא מבין את האתגרים. אני חושב שהמעבר של משרד אוצר, אבל לשבת בדירקטוריון ולראות החלטות מאוד מורכבות, ולפעמים החלטות שאתה יודע שיש להם השלכות על עובדים, כמו תוכנית תיעלות שאתה עכשיו מוציא 1,000 עובדים.
גם כשאתה בוחן סטארט-אפים, אז בעצם יש לך השלכות, כאילו אתה משליך הרבה מאוד על אנשים, כשאתה, אנשים באים עם הגרעין שלהם, הם יושבים, חושבים על איזשהו אתגר, באים לקרן, אומרים, אנחנו רוצים, זה הבייבי שלנו, וזה, בסוף אתה מחליט כן או לא, אתה חורץ גורלות.
אין ספק, השיחות הכי קשות, שאני לא חושב שאתה אי פעם מתרגל אליהן, זה שיחות לסטארט-אפ, שאתה מכיר את המצב שלו, ואתה יודע שאתה בין האופציות האחרונות להשקעה שלו, והשיחה הזאת, שאני בדרך כלל משתדל לעשות אותה בטלפון, ולהעביר את מידת הערכתי, אני אומר, לבן אדם ולמאמץ שעושה, היא הרבה פעמים אחת הקשות. ושוב, להיות יזם זה עסק מאוד קשה ומורכב, לא לרפות את ידיו של אף אחד, אבל אנחנו רואים המון יזמים כקרן, אנחנו רואים מאות יזמים וחברות בכל השלבים, ואתה רואה איזה משימה קשה.
תן מילה על האיכות של הקרן של סיטי.
על הייחוד.
כן.
אז הקרן של סיטי היא קרן אסטרטגית שהמטרה שלה היא בסוף לשפר את סיטי. ואחד הדברים המשמעותיים אצלנו זה שיש לנו פה בתוך הצוות ישראל, גם צוות השקעות שזה מה שאני עושה, ומעבר לזה יש לנו צוות פיתוח עסקי שהמטרה שלו היא להביא טכנולוגיות לתוך סיטי. זאת אומרת שכשאתה נפגש איתנו, המטרה שלי היא מאוד מהר לקחת אותך, להפגיש אותך עם הביזנס הרלוונטי, ולנסות כמה שיותר מהר, לצערי אני עובד בבנק גדול, שהתהליכים בו קורים הרבה זמן, אפשר להגיד, המבנה הפעילות לא מאפשר לבנק עכשיו, בתוך יומיים להטמיע פתרון חדש, למרות שראינו דברים קורים בטווחים של חודשים, בדרך כלל זה תהליך קצת יותר ארוך, מצד שני, בסוף התהליך הארוך הזה עומד לקוח יציב שמשלם, הרבה פעמים, אם אתה עובד טוב עם בנק אחד, סיטי היא בעצם, יש לה קשרים מאוד טובים עם הרבה בנקים, בפתרונות שמוטמעים בדרך כלל בבנק אחד, גם מתפשטים לאורך כל המערכת הבנקאית, וזה מייצר עוגן בתוך חברה. שואל את עצמך, למה סטארט-אפ ירצה את סיטי בתוך הקאפ טייבל שלו? זה כי זה דריסת הרגל לתוך המערכת הפיננסית, כי הצוות שלנו מה שעושה, הוא מנסה לדחוף אותו פנימה, מעבר להתפשטות בתוך המערכת הזה, שאר המערכת הבנקאית.
אני יכולה להוסיף מילה על סיטי גם, אנחנו בחברה הקודמת שלי היינו באקסלרטור של סיטי, ובעצם בחברה הקודמת ממש עזרו לנו לעצב את המוצר, עם הידע שלהם בדיוק מה הבנקים צריכים, ממש לאפיין בדיוק לעשות את השינויים שהבנקים יותר יאהבו, וזה היה מדהים, עבדנו המון עם סיטי, גם בנקים שהם הביאו לעולם, הם הפגישו איתנו, מהעולם לישראל, אז הם הפגישו אותנו איתם ועזרו לנו באינטרודקשן, אז... סתם עוד מילה טובה על סיטי.
עכשיו אני מגיד סוף, עכשיו JKA.
עכשיו מה חבל JKA, בדיוק.
אני אשלם בריבית אחרי זה.
טוב, הפינטק, כשאתה אומר פינטק, אתה כאילו, יש איזה סוג של רושם של כזה משהו נורא רציני ומעמיק, ומערכת בנקאית ומערכת פיננסית, אבל בסוף, כמו הרבה סטארט-אפים וכמו הרבה זה, חבר'ה צעירים שבאים עם רעיונות, שבאים עם זה, אני כאילו רוצה להחזיר אתכם כאילו איזה 15 שנה אחורה, אולי, לא הייתם בתחום הפינטק בכלל, אבל כאילו, כל הנושא הזה של ניו מאני, התחיל בכלל מ... או לפחות הטכנולוגיה של ניומני התחילה, כשבעצם באפריקה התמיעו את הטלפון הסלולרי, והקצב של האימוץ הטכנולוגי של הטכנולוגיה הסלולרית באפריקה כל כך הרשימה את משרד התקשורת הבריטי, שהם שלחו חוקרים לבדוק מה קורה שם. והחוקרים האלה גילו בין השאר, חוץ מהנושא של האימוץ הטכנולוגי, גילו בין השאר בעצם איזושהי עובדה מתאימה. בקניה אנשים לקחו את הוואוצ'רים האלה, זה הכל טוקמנים כאלה, כן, פריפייד, הם לקחו את הוואוצ'רים האלה של הזמן אוויר, שהם צריכים זה, שבעצם קונים אותם בכסף, היו לוקחים זמן אוויר, מעבירים זמן אוויר לטלפונים של חברים שלהם שנמצאים נגיד מחוץ לעיר או במקומות מרוחקים, ואנשים היו לוקחים את הזמן אוויר, והיו פודים אותו אצל כל מיני סוחרים מקומיים כאלה, תמורת כסף, ואז הבן אדם הזה היה מוכר את זה הלאה, תמורת עמלה מסוימת. וזה נורא נורא הרשים את זה, הרשים אותם את החוקרים של משרד התקשורת הבריטי, והם ציינו את זה בדוח, ואז את הדוח הזה קראו וודאפון, בדיוק, ווודאפון הלכו, והקימו את אמפסה, פסה בסואלית זה כסף, מאני, ונוצר המובייל מאני, ובעצם היה שם קשלס, פתרון קשלס, שהוא נטו על סלולר, ללא צורך בחשבונות בנק, ללא צריך בשום דבר, אנשים פשוט התחילו להעביר כסף אחד מהשני. אני חייתי באפריקה תקופה, הכל שילמנו בקשלס דרך המובייל, מחשבונות טלפון, למשכורות, לכל מיני דברים כאלה, וזה פשוט היה מדהים. אנחנו הולכים לקראת עולם שהוא קשלס?
כמובן אנחנו מתקדמים לשם, אני חושב שהקורונה דוחפת את זה מאוד חזק, והפתרונות שקיימים, בהחלט מעבירים אותנו מפתרונות, אני אומר, קיימים, לפתרונות שהם יותר, אני אומר, קשב ויותר קונטקטלס. אחד הסוגיות, למה בעולם הערבי, וכל פעם אנחנו שואלים את עצמנו את זה, למה מובייל פיימנס תופס פחות, הוא זה שכרטיסי עכשיו עושים עבודה ממש טובה. כאילו, גם ממש טובה, גם ממש טובה, התשתיות קיימות, והיום לכל אחד מאיתנו ברור, כשאתה, אני אומר, בסוף משלם עם הכרטיס אשראי, מה קורה, הוא מקבל כמעט בכל מקום, ואנחנו רואים כל מיני תופעות לוקליות כאלה, כמו בישראל יש לנו בסוף את ביט, ושאר האפליקציות שמאפשרות את התשלומים האלה, הסיבה שהן לא מתפוצצות כאן, אתה יודע, בטירוף, הוא זה שיש תשתיות די טובות, יש תשתיות טובות שפרוסות על פני רוב העסקים, וזה ככה ברוב העולם המערבי, ולכן התהליך פה הוא קצת יותר דרגתי, וכל פעם השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, הוא איזה יכולת זה, השירות הזה נותן, שהוא מעבר ליכולת הבסיסית. כי תמיד בסטארט-אפים אתה תשמע, זה ה-10X. זה לא לבוא להציע שירות שהוא קצת יותר טוב, או קצת יותר בטוח, אתה חייב לשנות את חוויית המשתמש, או את הערך שהמערכת כולה מקבלת באופן משמעותי.
אני רואה את מה היא מחייכת, אני לא יודע אם היא מחייכת בגלל שהיא מסכימה, או בגלל שהיא לא מסכימה.
מסכימה וגם לא מסכימה, אני חושבת שזה נכון שזה תלוי מדינה, אך עם זאת, אם אתה מסתובב בפולין, בליק, זה אפליקציה של ששת הבנקים הגדולים שם, שולטת במדינה, אני משלמת איתה במסעדות, בפאבים, אני משלמת איתה במלונות, אני משלמת איתה לקנות אונליין, כמו שיש לי צ'קאוט עם פייפל, יש לי צ'קאוט עם בליק בפולין, וזה מדהים כמה הם די חתכו את הכרטיסי אשראי, והכל נעשה עם חיבור לבנק, וזה פשוט מדהים. ויש לי את סוויש בשוודיה, שזה אמרת כנף שם, I'll swish it to you. אני הולכת לפאב עם כולכם, אני משלמת, and then you all swish it to me back. וזה גם יזמה של הבנקים הגדולים. אז יש כמה ארנקים במדינות.
קראתי בסין איפשהו, קראתי באיזשהו מסמך, שכאילו להציע בסין מזומן או כרטיס אשראי, היום בתקופת הקורונה קופאית, זה בערך כמו להציע לתרנגולת חיה.
תשמע, כי בסין יש לך את וויצ'ט, וויצ'ט זה ממש חולה שם על הכל. וויצ'ט זה מדהים, זה אפליקציה, זה הכל, זה כל החיים שלהם.
איך הסיסטם שלהם?
לגמרי, וויצ'ט. אבל השאלה המקורית הייתה, אם אני חושבת שאנחנו הולכים לעולם שהוא קשלס. כן, אני חושבת שאנחנו הולכים לכיוון הזה. מנכ"ל פייפל אמר עכשיו בימי הקורונה, טוב, זה היה קצת קיצוני, אמר, כסף דוחה אנשים, מזומן דוחה אנשים. זה מצחיק, אך עם זה, אני קצת מסכימה עם זה, להסתובב עם מזומן, או... זה נראה לי כל כך מוזר, התהליך הזה של, אני עכשיו מוציאה 50 שקלים בקופה, ומחכה לעודף, איפה אני מאחסנת את זה, שאני חפשתי משראי, אופ, להעביר, או באפליקציה ישר להעביר, זה תהליך כל כך מוזר, זה כן נותן אנונימיות לכסף, שאני יכולה לקנות, ואף אחד לא ידע מה קניתי עם המזומן, עם הכסף, יהיה לזה עוד פתרונות, בין זה מטבעות דיגיטליים, שיהיה לי איכשהו לעשות שם קש, בשידוע, יהיה משהו שיהיה אפשר לעשות עם זה.
אז כאילו, מלשים כסף בבלטות, אל המערכת הבנקאית, אל בנקאות דיגיטלית, אל מטבע דיגיטלי, כאילו, אתם לא חושבים שזה כאילו קפיצות צפרדיה מטורפות, אתם לא מגזימים קצת כאילו כל התעשייה הזאת, זה לא איזה משהו, כאילו, אני צריך עכשיו לסמוך עליכם במרכאות, כאילו, עליכם כמערכת פיננסית, או כפתרונות פיננסיים, כאילו, איך אני יכול לסמוך עליכם? כאילו, בסוף אנחנו אנשים מסורתיים, אנחנו רוצים לשים את הכסף במקום שאנחנו יכולים אחר כך למשוך
אותו. אתה שם אצל סיטיבנק, ואתה שומר...
לא מתנגד.
אתה, כל הכסף שלך אצל סיטיבנק, אתה לוקח את המשכנתא שלך מסיטי, אתה סומך על סיטי. סיטי עובד עם טכנולוגיות, אני פה מרימה לסיטי ברמות.
אני חייב לך קצת
את זה. שמע, מרימה ברמות, בוא ניקח דוגמה לבנק אחר. אתה שם ב-HSBC, סתם.
חבל, ירד לך מכולה.
והם מנהלים לך את כל הכסף. עכשיו, סיטי עובד עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, כדי לאפשר, כדי לוודא שהטכנולוגיות האלה באמת מתאימות לעתיד, הם עושים POC, הם רואים מה מתאים, הם עושים קבוצת ביקורת. זה לא mass adoption בשנייה אתה תעבור למטבעות דיגיטליים, אבל זה תהליכים שקורים. זה כמו שהתחלת ועברת ממזומן לכרטיסי אשראי. זה תהליכים שקורים והגיוני שיקרו.
לבנקים?
אז אני חושב שהנקודה הקודמת שלך, אחד הדברים שחשוב להבין, וזה הרבה פעמים נקודה שקצת מתפספסת, אני אומר, בתוך עולם הסטארט-אפים שרץ נורא מהר, זה שבבנקים, ובכלל בתפיסה הכלית, יש הבדל בין טכנולוגיה לבין חדשנות. ואם תחשוב על איך שבנק בנוי, בנק הוא קוגלומרט של המון בנקים, שבסוף לאט לאט התאחדו, סיטי הוא בנק עם עשרות של 200 שנה, שבנוי מייחוד של עשרות בנקים, כל בנק הזה מגיע בדרך כלל עם מערכת משלו, רוב המערכות לגאסי האלה שנבנו חלקן שנות ה-70-80, הן כל כך קריטיות שהן הופכות לסוג של סיילו, ומה שהמון מהצוות טכנולוגיה צריך לעשות, הוא קודם כל לוודא שכל העסק הזה עובד וממשיך לעבוד. ולכן ההתעסקות הראשונה של הבנק היא קודם כל טכנולוגיה. וזה נכון מה שאתה אומר שהבנק קודם כל מסתכל, בואו נוודא שאת המוצר שאנחנו עושים, אנחנו עושים בצורה ממש טובה, בצורה ממש בטוחה, כי אם יש לנו שני דברים בסוף שאנחנו מנהלים, trust ו-identity, כאילו אני יודע מי אתה, ואתה סומך עליי שאני מנהל את הכסף שלך, לא יכול להיות שאתה נכנס לבנק, ואומר, זה לא בהכרח הכסף שלי, זה נקודה שהיא סופר קריטית, וכשסטארט-אפים טיפה רצים מאוד קדים ובאים עכשיו, תשמע, אני יכול לטרגט את הצרכן שלך בקצה עולם ולהציע לו את הקופון שאולי יחשוב עליו בעתיד, הבנק יורד חזרה לרמה לשלב אחד מתחת ואומר, תשמע, ככה נראה המודל האופרטיבי שלי מול הצרכן, בוא תראה איפה המוצר שלך נכנס ומשפר לי את ה-KPIs. אז השיחה, אם אני אומר, אני מוריד את זה עוד שלב אחד למטה, כשאתה מדבר בסוף עם בנק ובנקאי על איזושהי אינוביישן ומוכר לו חדשנות, שאני חושב שמילה שאנחנו טיפה עושים לה אינפלציה, הבנקאי יושב בצד שלו ושואל את עצמו, באיזה KPI זה פוגע לי? איפה זה נמצא בתוכנית העבודה שלי? ואיך אני לוקח קודם כל את מרכיב הטכנולוגיה ומלביש עליו חדשנות? ככה שגם צריך בדיוק להבין עם מי אתה מדבר בתוך כל הסטאק הזה.
אבל בתוך כל המערך הזה, כאילו אין אנשים בבנק, נגיד כמו הקרנות, כמו מנהלי חדשנות, לא יודע מי במערכת הבנקאית יושב וחושב על העתיד, כאילו, אוקיי, אז נכון, אני אנסח את השאלה אחרת, האם העתיד של הבנקים מגיע מתוך זה שהם מקבלים כל מיני הצעות מחברות טכנולוגיות של אינוביישן, או שהבנק עצמו יושב ואומר, אוקיי, אני רואה את העתיד בעוד 10 שנים, אני רוצה לייצר אינוביישן כאילו משל עצמי, אני מנסה לעשות סקאוטינג לטכנולוגיה, כאילו, ולהתחיל לפתח אותה עכשיו בשביל העתיד.
אז אני חושב שזה שילוב של שני, כמו שאמרתי, במסלול הטכנולוגיה מול החדשנות, הבנק עובד ומשקיע סכומים אסטרונומיים על טכנולוגיה, לסיטי יש 5 מעבדות שמעסיקות מהנדסים שמפתחים פתרונות פנימיים לסיטי, שלוקחים טכנולוגיות שאנחנו מבינים כבר איך הן עובדות, זה בדרך כלל אנחנו לוקחים את ה-cutting edge, ובונים באזורים שאנחנו יודעים לקבל ודאות מלאה. אני לא יכול להכניס עכשיו פתרון AI עם רמת false positive, שהיא לא קרובה למושלם. כי אם אני עכשיו נותן לך, אני אומר, אני נוגע בכסף, ונותן לך alerts, ונותן לך personalization ו-customization, אני חייב לשמור על הרמה של הטרסט. ופה הבנק משקיע המון משאבים. מהצד השני, קיימים צוותים בתוך הבנק שעוסקים באינוביישן. חייב להבין שמבחינת סיטי, תשוב שאתה בנק נורא גדול שיושב על תשתית נורא גדולה, ויש המון דברים זזים מסביב. מסביב זה אומר המון גישות של סטארט-אפים ומשקיעים, אני אומר, כמו משקיעי הון סיכון, משקיעים כסף ובודקים תזות. האם הצרכנים כבר מוכנים כדי לקחת הלוואות אונליין? האם היונט אקונומיקס עובד? המון דברים שהם נבדקים בשוק, ככה הרבה סופדים סטארט-אפ. אחד בא, שם איזושהי תזה, הנחת עבודה, ובודק עם הנחת עבודה. לפעמים הנחת עבודה הזאת עובדת ואז הסטארט-אפ גדל, לפעמים היא לא, לפעמים זה שאלה של טיימינג. איפה זה פוגש בסוף אותנו כגוף שעושה אינוביישן? אני לוקח את JK, שעושים פתרון שאני חושב שהוא מאוד חשוב לעולם שסיטי, גם נמצאת בו, שעושים עבודה מדהימה. אני יותר חזק שעושים, ובמקום הזה, ליך שהשוק יתפתח, אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בעולם שבו כולם מבינים את הפוטנציאל שגלום בטכנולוגיה בלוקצ'יין, אני לא בטוח שבנקים ילכו לפתח את הפתרונות האלה ולא ייקחו משהו ישירות שאנחנו יודעים שעובד, שברמת סמך מאוד גבוהה, אבל תהליך פיתוח שנורא ארוך, כי יש פה תמיד שאלה של time to market ו-time to
market. אתם עובדים הרבה עם בנקים, מאי, כאילו, כמה הבנקים באמת מאמצים, כי אתם הרי נותנים פתרון של הגנה לדיג'יטל אסטס וכל העולם הזה של המטבע החדש, אתם רואים שהבנקים מוכנים לדבר כזה?
וואו, דבר ראשון, תלוי טריטוריה, אוקיי? זה נורא תלוי טריטוריה. אני אתייחס לזה עוד שנייה, ואני רוצה להתייחס למה שאבי ציין לפני רגע, שאנחנו בתור סטארט-אפים בדיוק משתלבים במשבצת הזו של אם זה מוצר חדש, שבנקים עוד לא רגילים לאמץ, אז אנחנו באמת פונים ל-Head of Emerging Technologies, והבאג'ט יבוא משם, ולכן אנחנו פונים לזה, או בין אם זה מוצר שאנחנו יודעים שהבנקים זה ממש על הרדאר שלהם, ואז ה-Head of Digital או Head of Retail, בתור סטאט-אפ, אני יודעת שאני אפנה אליו, כי הוא הבייר שלי עכשיו בארגון.
איך אתם יודעים את זה? זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על בנק, רגע, אני רוצה להתעכב בנקודה הזאת, כי זה גם מעניין אותי בגלל מה שאני עושה, שהוא הכנה של חברות לקראת הפגישה עם לקוחות ברמת המודיעין. איך אתם כאילו יודעים, כשאתם מסתכלים על בנק, איך אתם מגלים האם בנק הזה, כאילו, זה משהו שנמצא אצלו ב-Emerging Markets, או שזה משהו שנמצא אצלו ב... שזה משהו שהם כבר עובדים או מעוניינים לעשות, או שזה משהו שהם היו שמחים לדעת? איך אתם יודעים את זה?
זה כבר הרבה פעמים אתה לא יודע, כמובן, מה הוא רוצה. זה פשוט ניסוי ותהייה. אז אם יש לך כנסים, זה הכי מדהים, כי שם אתה באמת מדבר עם כולם, ואתה שואל את ה-Head of Digital, מה אתה מחפש השנה? To increase customer satisfaction, עוד הורדות לאפליקציה הבנקאית, מה? ואז אתה רואה בדיוק לאן אתה תופר את המוצר שלך. אבל זה באמת רק לדבר, כי כל בנק מחפש דברים שונים. עכשיו האסטרטגיה שלו לשנה היא קצת שונה. אז אני, מה שאני עושה זה פשוט באמת לדבר עם המון תפקידים, והם יפנו אותי. Head of Emerging Market יגיד לי, שומעת, זה נשמע מדהים, אבל ה-Head of Blockchain שלי מטפל בזה. מולה, אתה יכול לעשות לי אינטרו, אני אדבר איתו, ואז אני מדברת איתו. או בין אם זה מוצר דיגיטלי לחלוטין, ואז הולך לכובע של ה-Head of Digital או Head of Retail, שנותן לזה חסות, והוא ה-CDO של הבנק.
אני חושב גם היום, לנקודה הזאת, גופים גדולים הרבה יותר פתוחים לדבר עם חברות, בשלבים הרבה יותר מוקדמים בעבר. נדיר שתהיה לי חברה שפונה שהיא רלוונטית למה שעושים עם סיטי, והתשובה שתהיה, סיטי לא מעוניינת... לדבר איתך. עכשיו, אני לא מדבר על הצוות אינוביישן, שהתפקיד שלו זה לעשות אינגייג'מנט עם חברות חדשות, אני מדבר על להגיע לביזנס יוניט שמבינים שהם צריכים, בתוך האסטרטגיה שלהם, להבין מה מתפתח בשוק. אז נכון, הוא עוד לא יוכל לעשות בדרך כלל, אם חברה לדוגמה מוקדמת, הקמת חברה, את עכשיו, אתם כבר בונים את הרעיון, יש לכם הבנה, אתם כבר בתהליך של הפיתוח, אתם מבינים היכולות של המוצר, זה כבר זמן לעשות engagement עם innovation teams, ואתה ממש הרבה פעמים תוכל להגיע לביזנס יוניט ולדבר איתו על הצרכים שלו. כי הוא מבחינתו מה מסתכל, הוא בונה רודמאפ שנמצא עכשיו שנה, שנתיים, יש לו, הוא כבר מבין את הבאג'טים, הוא מבין את ה-KPIs, והוא כל זה מסתכל על איפה העולם נע בתוך האזור שלו, ואומר איזה דברים מתפתחים, ועם איזה דברים הוא יוכל לעשות. אתה צריך להיות על הרדאר שלו יחסית מוקדם, כדי בעצם לקצר את תהליך האונבורדינג, מהרגע שיש כבר מוצר שבשל לעבוד עם זה.
אני גם חושבת שבנקים מאוד אוהבים ללמוד מבנקים אחרים, כלומר, ברגע שאני אומרת, אנחנו לדוגמה הולכים להשיק עם הבנק אחד הכי גדולים בספרד בעוד שבועיים. ברגע שדיברנו עם בנק אחר בגרמניה על איך הם בנו את הביזנס קייס, הם מאוד רצו שנשתף איתם, כי הם רוצים למכור את זה פנימית. אז ברגע שאתה מוצא לך את הבן אדם שבאמת קצת סקרן על הטכנולוגיה, ואתה עוזר לו לבנות את הביזנס קייס, בין אם זה מוצר לגמרי חדשני שהוא לא תכנן להכניס לרודמאפ, ואתה אומר לו, ככה אתה יכול לעשות כסף, ככה אתה עושה את זה נכון. אז גם יש המון דינמיקה, אני באמת רואה המון פתיחות מהבנקאות, מעולם הבנקאות לדבר, וזה בלבלים הכי גבוהים, בין אם זה אני פונה לצ'יף דיגיטל אופיסר של הבנק, שהם גם עונים, או ה-CIO של הבנק, שהם ממש עונים, וזה מדהים הפתיחות שיש, ברגע שאתה מראה להם, זה היוניקנס, זה מה שאנחנו יכולים להביא לשולחן, גם לא חשבת, בוא תקשיב, let us be on your radar.
זה מפתיע, אתם יודעים, השבוע באמת, היו שתי הפתעות, אחת כל העניין הזה של איחוד האמירויות, והשני זה ממש ראינו דווקא בעולם הפינטק, עכשיו אני כאילו מחבר את זה למה שאתם אומרים, ראינו שהבנק האמירתי המרכזי בעצם פתח איזשהו סוג של ארגז חול, סנדבוקס כזה, שבו חברות וגם חברות ישראליות יכולות להיכנס, לשחק כאילו עם הטכנולוגיה הקיימת של הבנק ועם הדאטה בייסים של הבנק בתוך אזור מוגן, זה, ולפתח את ה, או לנסות טכנולוגיות שלהם בתוך הסנדבוקס של הבנק האמירתי. יש הרבה בנקים שעושים את זה?
בנקים שעושים סנדבוקס?
כן.
כן, לכל בנק יש את הסנדבוקס שהוא עושה בו את הניסויים שלהם ב-POC, אבל אני יכולה להגיד שבאיחוד האמירויות ועוד הרבה מדינות שכביכול אין להם קשרים עסקיים עם ישראל, אנחנו בקשר עם המון מדינות כאלה, כי הם רוצים את הסייבר סקיוריטי הישראלי, הם רוצים את הטכנולוגיות הישראליות, ומאוד סומכים עלינו, כלומר, ברגע שאנחנו באים להם, we're an Israeli cyber security, and we do 1, 2, 3, 4, הם כזה, אוקיי, אנחנו רוצים לשמוע. אז בין אם זה בגלוי, ובין אם לא, יש business are happening. יש עסקים שקורים, וחברות שפותחות, חברות במדינות אחרות, כדי לסגור את העסקאות האלה.
שם ממש זה משהו צעיר, כאילו, באופן מפתיע, כל הנושא של פינטק בכלל באיחוד האמירויות הוא מאוד חדש. הייתה שם רגולציה שאסרה את הדבר הזה עד 2017, וכשהם פתחו את הרגולציה, אז ב-2019, פתאום ראינו מעל $500 מיליון בהשקעות בשנה אחת, כאילו, בטכנולוגיה הזאת. יש פתאום כל מיני הפתעות כאלה, בשווקים מתעוררים.
מה, ממש שמח שבאתי, אני לומד פה דברים חדשים.
אני יכולה אפילו להגיד שאנחנו בקשר טוב איתם, ועם כמה בנקים בריג'ן, וגם כמה סנטרל בנקס בריג'ן, שמחפשים פתרונות בתחום שלנו, ועכשיו זה פורמלי שאפשר לדבר על זה, ובאמת הם גם לוקחים את זה כשליחות, אנחנו רוצים לעבוד עם חברה ישראלית עכשיו, אנחנו נהיה אמבסדרס, אבל זה באמת מדהים לראות הפתיחות שלנו לטכנולוגיה ישראלית. ובנוגע לשאלה שאני חוזרת, של מבואות דיגיטליים, אז שאלת אותי אם אני חושבת שבנקים פתוחים לזה עכשיו, זו הייתה השאלה
המקורית? לכל הנושא של דיג'יטל אסט, זאת אומרת, כאילו, בסוף אתם מייצרים פתרון שמגן על נכסים דיגיטליים של משקיעים בנכסים האלה. והשאלה הרלוונטית היא, האם בנקים כאלה הם רלוונטיים, זאת אומרת, האם רואים אימוץ של נכסים דיגיטליים בבנקים?
אז תשובה היא חד משמעית, נכסים דיגיטליים הם לא רק, אנשים נורא מסתכלים על נכסים דיגיטליים בתור ביטקוין או אתריום וכל הנכסים הדיגיטליים המוכרים. אנחנו רואים את סוסייטה ג'נרל שהשיקה עכשיו בסכום של $100 מיליון security bonds בדיגיטל אסטס, ויש הרבה בנקים שהולכים לכיוון הסטייבל קוין, ויש את רייפייזן שהשיקו גם מטבע פנימי שלהם, להעביר בנקים, להעביר כסף בין הנטוורק בנקס שלהם. אז דיגיטל קרנסי זה הכללה מאוד גדולה לכל המטבעות הדיגיטליים. כן, הבנקים מאוד מאמצים את זה. אז בין אם זה באמת הקריפטו האסט, הביטקוין והאתריום, שאנחנו רואים שיש רגולציה בגרמניה עכשיו, את הבאפין, שמאפשרת לכל הבנקים בעצם להיות קסטודיאן של קריפטו האסט, בארצות הברית
היה זה. תסבירי לי, אני לא ממש מהתחום. תסבירי לי מה זה אומר להיות קסטודיאן.
זה אומר, כמו שהיום אתה הולך לסיטי בנק, ושם את כל הכסף שקיים.
זה מדהים איך אתה מרימים פה אחד לשני, אולי בסוף יצא מיקה נזכר.
כן, לגמרי. ומשתמש בסיטי בנק לשמור על כל הכסף שאתה באמת מרווח מהמשכורת, ואתה לוקח מהם הלוואות ומשכנתה, תעשה את אותו דבר על נכסים דיגיטליים. רק שבנכסים דיגיטליים, יש המון סכנות שאין בכסף רגיל. בעוד שיש לך כספות ענקיות ששומרות על הכסף הרגיל, הכסף הדיגיטלי, גנבתי את הפרייבט קי שלך, גנבתי את הכסף שלך. הוא יותר קל לגניבה באמצעות מתקפות סייבר, ולכן ההגנות עליו...
לא צריך לפרוץ יותר לכספת...
בדיוק, אני לא צריכה לבוא עם טנקים, פבלו אסקובר...
או עם מסכה וסרבל כתום.
כן, זה לא קורה במטבעות דיגיטליים. ולכן פה נדרשת באמת הגנת סייבר מאוד מאוד רצינית. אז כן, אנחנו רואים את הבנקים שמוכנים לזה, הם מפחדים מבחינת סקיוריטי, הם לא בטוחים עדיין איך לעבוד עם זה נכון, ואנחנו נתקלים בהמון בנקים שסוחרות המון חברות סקיוריטי, שמדברות איתנו, שעושות לנו דו דיליג'נס, שבודקות את הפתרון, כי זה עולם שזר להם עדיין. אבל לגמרי יש פתיחות, לגמרי המון בנקים רוצים להיכנס לזה, זה גם כסף ענק שהם מפסידים. אני חושבת שבארצות הברית היה מחקר של-40 מיליון איש יש שם מטבעות דיגיטליים, ואם הבנקים לא ייתנו לזה מענה, זה בעצם revenue stream ענק שילך לקריפטו אקסצ'יינג'ס, או לסקוויר קאש, שעכשיו השיקו בזה שירותים, או פייפל שהולכים להשיק בזה שירותים.
היום בעצם הכל, רוב הפעילות הזאת בנכסים דיגיטליים קורית מחוץ למערכת הבנקאית, לא?
במדינות מסוימות, כן. יש בנקים שכן מאפשרים לך להיות קסטודיאן של דיגיטל אסטס.
באיזה שווקים זה קורה? זאת אומרת, איפה זה קורה בעולם? איפה יש את הפתיחות הזאת? איפה רואים את זה?
אז בשוויץ יש המון בנקים שהם בהגדרה קריפטו בנקס, ואנחנו רואים בערך כל שבוע פרסום על עוד בנק שנכנס לזה, זאת אומרת, תכף נמקסם את הבנקים שם, אבל שנכנסים לתחום הזה. יש לנו בגרמניה את הבאפין, בארצות הברית את הרגולציה. אנחנו רואים את התחום הזה מתחמם בעוד המון מדינות באסיה, אז זה לגמרי עולם שהולך ונפתח, זה גם פותח המון אפשרויות חדשות. אני... כל התחום של הרמיטנס, של שליחת כספים, שנה שעברה, 40 ביליארד דולר עברו ברמיטנס מארצות הברית למקסיקו. המון מתוכם נעשו על כאלה שעבדו בשחור, קיבלו מזומן, הלכו למאניגרם, שלקחו להם 7% מהכסף כדי להעביר את הכסף למקסיקו, בעוד שבנכסים דיגיטליים, במטבע דיגיטלי, הייתי יכולה כמעט בלי פי, בריל טיים, להעביר את הכסף, לחסוך לאדם שעבד כל כך קשה, ששבעה אחוז זה המון כסף עבורו, כמה ימי עבודה, לחסוך את הריבית הזו. אז יש המון advantages שזה בעצם יכול להביא השימוש בנכסים דיגיטליים, וזה מדהים לראות את זה.
זה יכריח אבל את החברות ואת הגופים הגדולים להשתנות, כאילו גם מבחינת כוח האדם שלהם, לדוגמה אנחנו רואים, כאילו אם אתה חלק מעבודת המודיעין שעושים, תמיד מסתכלים על כל מיני דברים שהם קצת יותר נסתרים, אז למשל רואים חברות שמגייסות פתאום אנשי דיג'יטל אסטס ואנשים מהתחום הזה ומאמצים, ואנחנו אומרים הנה יש כאן משהו שקורה, יש כאן איזשהו תהליך שקורה. מה היה המשחק של הגדולים? איך הגדולים השתנו לתוך העולם הזה, הבנקים? זה ידרוש גם שינוי ארגוני בבנקים, זה ידרוש שינוי בכוח האדם, זה ידרוש הרבה דברים. כאילו, מה מהגדולים, איזה גדולים מכינים לנו הפתעות כאן, איזה נכנסים לעניין הזה, איזה לא. מה אתם רואים, כאילו, מבחינת הדבר הזה שאתם חיים את התעשייה?
אז אני אולי טיפה ארחיב את זה וכך אחור לשאלת הקריפטו, וגם על שינויים ארגוניים. אם תחשוב, מאז, מה שקרה ב-2008, מאז 2008 היו התקדמויות טכנולוגיות משמעותיות, המון טכנולוגיות סאס וכלים שהבנקים, אני חושב שבכלל החברות התמיעו. וכשאתה מסתכל על כמות כוח אדם בבנקים הגדולים, אז זה אומנם ירדה, אבל לא ברמה שמשקפת את הירידה בעילות התפעולית וכמות האנשים שמשרתים. עכשיו צמצמו סניפים, אנחנו נותנים שירותים דיגיטליים שדורשים בכוחות כוח אדם, אבל כמות האנשים לא ירדה. ואז שאלת עצם, מאיפה הגיעו עוד אנשים? ועוד אנשים הגיעו בעיקר בעולמות של רגולציה. מאז המשבר ב-2008, הבנקים, אני אומר ששם היה להם ממשק מאוד קרוב עם רגולציה, בוא נקרא לזה ככה, ושיחקו תפקיד די מרכזי במשבר הזה, והבנקים כאן נזהרים מאוד במיוחד בכל נושא של הגדרה של הרגולטור, כי יש לו השלכה מאוד גדולה על כל בסיס הנכסים שלהם. לבנק לא יסכן בשום סיטואציה, לא את הרישיון הבנקאי שלו, ולא את מערכת יחסים הרגולטורים שמשפיעה עליו רוחבית, כמעט בכל עסק שהוא עושה, ולכן פתרונות שבאים בעולם הזה, ובעצם מנגישים אותו ועוזרים, כי בעצם חלק מהאתגרים היום של בלוקצ'יין זה שהממשק משתמש שלו, וניהול הכסף של עצמך הוא מאוד מאתגר לרוב האוכלוסייה, וככל שיהיו יותר פתרונות שאפשרו לנו לעשות זה בצורה בטוחה, ובצורה שיותר דומה ואינטואינטיבית לדרך שבה אנחנו מנהלים כסף היום, הביקוש יגדל. ככל שהביקוש יגדל, ככה גם הלחץ של המוסדות הפיננסיים על רגולטור להתחיל לפתוח ולאפשר את הדברים האלה יהיה משמעותית, וגם הרגולטור בסוף לא חי בוואקום. הם מבינים והם יודעים, זה אמנם לוקח יותר זמן מניסיוני בממשלה, אבל בסוף הם מגיעים לשם. כך שאני ניהלנו קצת שיחה לפני כן, אז שיש פה המון כוחות שדוחפים את העולם הזה קדימה, ואני מעריך שאנחנו נראה התקדמות משמעותית, אפשר להגיד בשנה, שנתיים הקרובות בתחום הזה.
כן, אני גם חושבת שהרגולטורים רואים בעצם, שאם הם לא אפשרו לבנק לעשות את זה, והבנקים לא ינהלו את זה, אז מי שינהל את זה, זה כל הקריפטו אקסצ'יינג, וזה לא גופים שאני באמת אסמוך עליהם עם כל הכסף שלי, זה לא גופים שאני ארצה לקחת מהם הלוואות, כמו שאני ארצה לקחת מהבנק שלי.
ומה הגדולים? זאת אומרת, כל מיני חברות, אמזון, גוגל, פייסבוק, מה הם מתכננים לנו בתחום הזה, הם בכלל במשחק?
אז אנחנו רואים, פייסבוק דיברו על ליברה כבר תקופה, עכשיו משנה את השם של ליברה לשם אחר, אבל כן, הם מדברים על התחום הזה המון זמן, אמזון מתכננים לנו המון הפתעות בתחום, וחלק שפורסם, חלק שאני לא יכולה לשתף, פייפל שמפרסמים כבר תקופה, שהם הולכים להשיק שירות קסטדי לקריפטו בחודשים הקרובים, זה פורסם כמה חודשים האחרונים, ועוד פרויקטים שלהם שאנחנו כל הזמן שומעים בחדשות שהם הולכים להשיק, פייפל מפרסמים המון שהם רוצים להיכנס לתחום של לפתור את הבעיה שלה, בדיוק של הרמיטנס, של לשלוח כספים בין מדינות בלי עמלות, באמצעות מטבע של פייפל. בוא נראה אם זה יקרה או לא. אבל זה הפרסומים, ואני בטוחה שאנחנו נראה מהם. אני בטוחה שאת אמזון עוד נשמע, ועוד לא פורסם מה שהם הולכים לעשות.
אני אומר בכלל, לא רק בעולם.
כן, אנחנו רואים תשואה של אנשי דיג'יטל, כאילו אסטס וקריפטו קרנסי לתוך אמזון.
כן.
מה לדעתך הם מכינים לנו? מה את חושבת? איזה הפתעה פה תהיה?
וואו, לא יודעת. בהתחלה זה בטוח יהיה עם אינסנטיב ענק בשבילי לקחת ולשים את הפיאט מני שלי, את הכסף הרגיל שלי, להמיר לאמזון קוין, בטח שייתן לי תמורת כל שקל, שני שקלים. בטוח זה יהיה איזה אינסנטיב גדול, ואז בעצם they own me, מתנו לי איזה customer experience, בטח מאוד נוח, עם הטבות מאוד שוות.
אני רוצה לאתגר אותך פה. וזה תמיד השאלה שאני פשוט, כמשקיע הון סיכון, אני פוגש לא מעט חברות שמביאות תזות חדשות לשולחן, ואנחנו תמיד דנים הרבה פעמים בשיחות הבלוקצ'יין, למה אתה צריך בלוקצ'יין. ואני מסתכל על חברה כמו אמזון, שיכולה להציע בסוף את השירות הזה עם דולר. לא במטבע של הבסיס בלוקצ'יין, היא יכולה בסוף להשתמש בחברת, בבנק שיעמוד מאחוריה, והוא זה שינהל להם את ה... אפשר להגיד את השמירה של כסף הרגולציה, ויעשה את אותם הדברים שהוא יוכל לעשות עם מטבע דיגיטלי, עם מטבע די מוכר דולר שאנשים די סומכים עליו וכבר חיים לפיו.
אז גם בעצם אמזון יוצא
לעשות את זה. כן, אני מסתכל.
דבר ראשון, הם פותחים את עצמם לשוק ענק של אנשים שהם לא לקוחות של סיטי, ואין להם את הכרטיס אשראי, ואני עכשיו באפריקה, ואני כן קונה את הטוקן של אמזון, ואני כן משתמשת בו, וזה פותח לי עולם אפשרויות של אולי גם לקנות איתו אוכל או כל דבר, או להמיר אותו בדברים שהם אולי יעשו אמזון בארגן, אני לא יודעת לאן הם יקחו את זה, אבל אני חושבת שזה פותח את זה לעולם חדש שלם, אני בטוחה שזה לא יהיה הטרדישנל ביזנס של אמזון, כמו שאתה מכיר היום,
לא נעים להגיד, וקשה להגדיר את אמזון כטרדישנל ביזנס.
כן, נכון, נכון, אבל מה שאנחנו מכירים.
אבל הטרדישנל ביזנס של אמזון כמו שהוא עכשיו, הם יבואו עם אופרינג חדש.
אני בטוחה שאמזון, ברגע שהם ישיקו, הם יביאו לך משהו קצת יוניקי. אם הייתי חושבת על זה, זה היה מדהים, אבל אין לי מושג לאן יקחו את זה.
אם היית חושבת על זה, אולי היית עובד באמזון.
כן, לגמרי. אין ספק שיהיה לזה איזה added value שבשבילו אני צריך, כי הם חייבים הצדקה לעשות את זה. נכון מה שאבי אמר, הם חייבים הצדקה. זה חייב להיות משהו שאני לא יכולה לעשות.
אבל בסוף גם, אנחנו חיים בתוך עולם שהוא מורכב, שיש בו גם פוליטיקות. זאת אומרת, יש כאן גם מלחמת סחר שקורית בין ארצות הברית לסין, אנחנו רואים את זה כאילו עכשיו עם כל העניין של טראמפ נגד טיק טוק, פתאום הוא מכריח את הסינים, כאילו מכריח את הסינים למכור את הטכנולוגיה לאמריקאים, ומייקרוסופט פתאום מתעניינת. כאילו, אתם כאילו כחברה שעושה עסקים עם כאילו עם בעולם, אתם רואים איזשהו אתגר שיכול לבוא מתוך המלחמות סחר האלה ש... אם למשל אתם תעבדו עם חברה בהונג קונג או בסין, ואחר כך תרצו להיכנס לבנק אמריקאי, לא תראו כאן איזשהו סוג של חסם?
אז אני אגיד את האמת, אנחנו כן רואים, אוקיי? שאלו אותנו כמה בנקים באסיה, מאיפה המשקיעים שלנו, מאיזה מדינות המשקיעים שלנו, כי הם מפחדים שיהיו סנקציות ולאן זה ייקח. אז כן קיבלנו כאלה שאלות, בינתיים זה עוד לא משהו שבאמת חסם, במידה ויהיו סנקציות, אני מאמינה שיהיה דרך להתמודד איתם. אבל אנחנו כן מקבלים המון שאלות מחברות בסין ובקרבתה של...
הם עושים עליכם דיו דיליג'נס.
מאוד, של מאיפה המשקיעים שלנו, מאיזה בנקים אנחנו עובדים היום, אם אנחנו הולכים להשיק, האם לבנק הזה יש גישה איך שהיא לנתונים שלנו, האם לכם יש גישה לנתונים שלנו, ואז ארצות הברית תכפה עליכם בתור חברה ישראלית לתת את הנתונים שלנו, כמובן שהתשובה היא לא. אבל כן, אנחנו כן מתמודדים הרבה שאלות כאלה.
אני חושב שכולנו יכולים להסכים שמלחמות סחר הן לא דבר טוב בסוף לפעילות הכלכלית. כי מייצרות אי-וודאות לגבי אינגייג'מנט מאוד רחב, ואני חושב שכולנו מקווים שכל הנושא הזה ירד מהפרק די במהרה.
איך מכינים את עצמכם לפגישה עם מוסד פיננסי שכזה? הזכרת שהם עושים עליכם דיו דיליג'נס, והם עושים, כאילו, המאזינים לנו כאילו שהם, יכול להיות שהם סטארט-אפים, יכול להיות שהם יזמים, יכול להיות שהם בשלב של מוצר. מאוד מעניין לשמוע איך אתם כאנשים שכבר נמצאים עם מוצר והולכים להיפגש עם מוסדות פיננסיים ועם לקוחות פוטנציאליים, איך אתם מכינים את עצמכם לפגישה כזאת? מה הדבר שחשוב לכם להציג? ואם אתם כאילו לומדים על הלקוח, אתם משנים את הצעת הערך בהתאם, מה אתם עושים?
חד משמעית, זה הכל סטורי טלינג, נכון? זה העולם בעצם, ויש את המוצר, ואתה צריך לתפור אותו בדיוק לפיין של הבנק. אז אם אני אפגש עם ING, אני יכולה לקרוא המון באינטרנט על כל אסטרטגיית בלוקצ'יין של ING. מה הם עשו? באיזה טכנולוגיה הם משתמשים היום? כנראה שזה יהיה כתוב באחד האתרים. אני יודעת מי המתחרים שלי ומה היתרונות הטכנולוגיים שלי עליהם, אז אני אדע להציג בדיוק מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לתפור את עצמנו, להשתלב במה שקיים להם היום, או להחליף את המערכת הקיימת. המון המון הכנה לכל פגישה, וזה מאוד חשוב. כלומר, אתה לא יכול לבוא לפגישה עם בנק שיש לך 45 דקות או חצי שעה, ולהגיד, אוקיי, אז מה אתה עושה היום? ולשרוף בעצם 20 דקות, שאולי איזה זמן קריטי שיכולת באמת לשאול את השאלות ענייניות על הפלטפורמה הרלוונטית שלך. אז כן, מודיעין עסקי, קריטי, יש המון מידע באינטרנט, צריך להתכונן, גם על הבן אדם. אתה יכול לקרוא בלינקדין, כל הפוסטים שהוא פרסם, יכול לקרוא על מה הוא עושה לייקים, את הכל יש בלינקדין, וזה מאוד מאוד חשוב. אתה יכול לדבר עם אנשים כמה דרגות מתחתיו, גם לדבר איתם, היי, אז מה אתם עושים, על מה אתם מסתכלים, ואז שאתה בא לשיחה עם הביג בוס, אתה כבר ממש יודע מה האסטרטגיה שלהם. אז ההכנות הן קריטיות, ואתה רואה שתהליכים מתקדמים, כשאתה יודע להתאים בדיוק את המוצר שלך לצרכים של הבנק, ובדיוק לאסטרטגיה שמפרסמים, שהם עושים, ולבדל בדיוק מה אתם עושים מאחרים. קריטי, 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 קריטי.
מה מבדל להביא את פיץ' מוצלח ופיץ' פחות טוב, כשאתה פוגש מיזם עם טכנולוגיה?
אני קודם כל אולי אוסיף לשאלה הקודמת, לגבי את מי אתה פוגש במוסד פיננסי ואיך אתה מכוון את השיחה, אני בדרך כלל מפריד בין שני גופים, אתה פוגש את גופי אינוביישן, בדרך כלל השיחה היא הרבה יותר רחוקה, אסטרטגית לאיפה נמצא הבנק ואיפה פתרון מוצא את הבנק, וכשאתה פוגש ביזנס יוניט שמנהל P&L ואנשים, אתה יורד לרמת איך הפתרון שלך משפיע לו על ה-KPI, וכמו שמי ציינה פה, נקודה מאוד נכונה, אתה מבין איפה נמצאים ה-KPI שלו, אתה מבין איפה מוצר פונה לפני כן, יכול לנצל את רוב הזמן בלי לשאול אותו שאלות, אבל שאלות ספציפיות על הביזנס שלו, ולמצוא, שוב בסוף יגיע לפיין פוינט ויגיד, אוקיי, את זה אני פותר. ואז ההבנה שלו, לאיפה אתה מתחבר לפעילות אופרטיבית שלו, זה בכמה עמות מאשר, בוא נדבר על הבנק של העתיד. שזה אלה שיחות בדרך כלל של הביזנס, יש להם מעט מאוד, אני אומר, סבלנות.
זאת אומרת, פיץ' מוצלח הוא פיץ' שאתה רואה שהיזם או החברה הטכנולוגית למדה את הבנק, בא עם הבנה של ה-KPI, של התהליכים, של כל מה שמתרחש בבנק, ויודעת להתחבר לדברים ספציפיים.
כן, גם חשוב להבין אם אתה נפגש עם קרן, עם CVC, קרן הון סיכון של גוף אסטרטגי, אנחנו דרך כלל מצפים לפיץ' מאוד מוצלח, מאוד דומה לכל ויסי אחר, כי אנחנו שמים את זה בפריימורק מסוים, מבינים מה הסטייג', מבינים מה הפיין פוינט, ומבינים האם זו חברה שפוטנציאלית נוכל להשקיע בה, כי אנחנו מבינים די איפה נמצא, אני אומר, הסוויט ספוט שלנו. ומצד שני, כשאתה פוגש את הביזנס, זה בדרך כלל שיחה אחרת לחלוטין, אתה נכנס לתוך הפרודקט, כמו שאמרתי, נכנס לתוך ה-KPIs, ואנשים שמבינים את זה, בדרך כלל עושים עבודה מאוד טובה.
וגם לא תמיד יש לך את כל המידע, כן? לא תמיד אתה רואה יכול להיות שבנק נטש אסטרטגיה, אמר, כל הפרסומים עד עכשיו זה האסטרטגיה של ING בבלוקצ'יין ככה וככה, ומגיע לך, אה כן, זה לא עבד, החלטנו לנטוש את זה בשיחה. ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, השיחה אחרת לגמרי. אז זה גם מאוד חשוב להיות, לעשות אדפטציות בשיחה עצמה, ולהגיד, אוקיי, אז מה עכשיו כן מעניין אתכם?
לבוא מוכן עם כל מיני תרחישים.
כן, כי אתה כבר, זה הופך להיות second nature אחרי כמה פעמים, אבל זה קורה הרבה פעמים שאתה בא ואתה אומר, אה, אני בדיוק משתלב לכם לפה, והם אומרים, אה, כן, זה לא, כבר לא רלוונטי, תכננו בכלל משהו אחר, זה רק חקרנו ופרסמנו שעשינו POC, זה לא,
האינפלציה בשימוש באינוביישן הרבה פעמים גולשת לעולמות ה-PR, לזה שחלק מהאינגייג'מנט הם כדי להתאפס.
עכשיו אתה מגלה לנו סודות מבפנים.
לא, זה לא סודות מבפנים.
הכל מוקלט.
כנראה עוד התפסות יחד.
סיטי ונצ'רס,
בבקשה תפנו. אבל צריך להבין בדיוק איפה העניין הזה נמצא, ובדרך כלל עם שיחות פנימיות אפשר לעשות את זה.
אני כן אגיד שזה נחמד לראות שלא בדרגים הממש גבוהים, אבל שאתה מדבר עם כמה אנשים מתחת לדרג גבוה, במיוחד אם אתה לבד איתם בשיחה, אתה כן יכול לשמוע יותר, צורה יותר פתוחה, מאשר שאתה...
ואם הם אמריקאים.
שמע, מחלקת חדשנות כן מדברת ומספרת, ואז אתה מגיע ליחידת הביזנס, אתה כבר יודע בדיוק מה הם מחפשים. אז זה כן נכון גם שבפנייה עסקית לא ישר לפנות ל-CIO, ל-Buyer, אלא כן נכון גם לשמוע באמת מהחטיבת חדשנות בדיוק מה האסטרטגיה של הבנק, ואז בין אם ימסים לך אינטרו שאתה פונה ומסיק שיחה עם החטיבה העסקית, אתה בא הרבה יותר ממוקד.
אני חושב שעוד נקודה שחשוב להזכיר פה היא לנהל את הערוצים שלך בחוכמה. הרבה פעמים התחושה בארגון גדול, סיטי, ארגון של מעל 200 אלף עובדים, יש לפעמים חברות שמנסות להגיע מכל מיני כיוונים, וזה הרבה פעמים יוצר גם בלבול וגם חוסר נוחות. כי אם יש לך חברה, אתה הצ'מפיון שלה, ואז פתאום מגיע, החברה הזאת מגיעה ממקום מסוים, עם עד שונה, כי הבן אדם מגיע עם פרספקטיבה שונה, אז זה מייצר די, אני אומר, חוסר נוחות, ואז הצ'מפיון שלך עלול להרגיש טיפה לא בנוח, וזה שלבדי, הוא לא סומך עליי שאני אקדם, אז בדרך כלל אין בעיה להגיע מכמה צ'אנלים, אתה צריך רק לוודא שכל הצ'אנלים מסורכנים ביניהם, אחד דברים הכי לא נעימים זה לקבל הפתעה כשאתה מגיע לפגישה. רק אם כבר ניהלנו לגביהם את הדיון עם הבחור שהכיר אותם כמה דקות, כי הם נפגשו באיזה כנס, לזה לא רלוונטי. ואז הוא אומר, לא, חכה שנייה, אבל אם דן אחת, הם 3-4, ואז השיחה מתחילה עוד פעם, מה שבדרך כלל אנשי ביזנס פחות...
אז עדיין יש חסמי כניסה כאלה.
לא, תמיד יש חסמי כניסה. מה שאבי אמר שזה מאוד נכון, זה שהרבה פעמים המון חברות אומרות, פנית ל-Head of Innovation, בוא גם לפני לזה.
לא, שלח גם ל... יש בסוף מישהו ב-Innovation, יש גם בביזנס, יש, כן, בואו תעשה לי עוד אינטרו.
הוא יעשה לי אינטרו זה, ואז אתה בא מכל הרבה כיוונים, וזה, אתה נראה כמו ליצן, כי בעצם יש לך כבר צ'מפיון, בוא תטפח אותו, בוא תיתן לו את הנשק ואת הכלים למכור את הפנימי.
מה הפוינט אוף קונטקט הנכון? כי נגיד הרבה, אנחנו כמכון הייצוא, הרבה פעמים פונים אלינו ואומרים, בואו תעזרו לי למצוא קונטקטים נכונים להגיע אליהם, נגיד במוסדות הפיננסיים, והיחידה שלי בין השאר עוסקת בה, כשמקבלים בקשה כזאת ללידים, זה מגיע אלינו, ובסוף אנחנו אומרים, רגע, אנחנו מנסים לאפיין רגע את ה-point of contact הנכונים. אז בואו תעזרו לי רגע, אתם כאן כדי רגע נלמד גם מכם. מה בסיטואציה הזאת, מי ה-point of contact הנכון במוסדות הפיננסיים, שנגיד אם אני אתן אותם ליצואן, זה מבחינתו ידיעת הזהב.
אז פר מוצר כמובן, אוקיי, זה כמובן.
כן, כמובן.
אני בחמש שנים האחרונות עבדתי במוצרי innovation ודיגיטל, ועכשיו אני בעולם הבלוקצ'יין. אם יש לי head of blockchain, head of crypto, כמובן שזה אידיאלי, כי אני יכולה לזקק לו בכמה משפטים את ה-unique value proposition שלנו, של GK8, ומה אני יכולה להביא לו לשולחן. במידה ואין לי, וברוב הבנקים אין עדיין head of blockchain, אז איך אני נכנסת ומי אחראי לזה? וגם זה משתנה בין בנקים לבנקים. אז זה נכון להגיע דרך head of digital עבורי, למוצרי דיגיטל, לרוב גם יש להם תקציב יותר, והם יותר פתוחים לשמוע ולקחת אותך לחטיבה הרלוונטית במידה ולא. אני מאוד אוהבת חדשנות כדי לשמוע מהם קצת inside information, קצת להבין בדיוק מה האסטרטגיה. לדוגמה בפולין, שאני מכירה את כל המעבדות חדשנות בבנקים, אז אני יודעת איזה בנקים מתקדמים ומסתכלים לעולם הזה, למרות שאין עדיין רגולציה, ואיזה לא. בין אם זה בספרד או בבנקים.
אמרנו head of digital, אמרנו...
מי אני אוהבת לפנות? אני אוהבת head of digital, אני אוהבת head of retail, אני מאוד אוהבת את ה-CDO, אבל הם לא תמיד כל כך ריספונסיביים. הרבה פעמים גם עושים לך פשוט אינטרו, ואומר, תדבר עם הבחור הזה, הוא לא מתאים לי יותר.
אני רוצה ככה, ממש נשארו לנו כמה דקות לסיום. אני רוצה לתת לכם שאלה כזאת של העתיד, אוקיי? בואו ננסה להיות עתידנים. ב-1950, לא יודע אם אתם קראתם את הספר, ג'ורג' אורוול כתב ספר שנקרא 1984, והוא התייחס שם לעניין הפיננסי. הוא אמר, כאילו הוא חזה 35 שנה קדימה, ואמר, ב-1984 בעצם האנשים יאבדו אמון אחד בשני, לממשלה, אז כאילו אני מזכיר לכם, הכל היה על בסיס זהב, כאילו ב-1950 שהוא כתב, הכלכלה הייתה מבוססת זהב, הוא לא יכול היה לחשוב בכלל העולם אחר, והוא אמר, המינרלים נגמרו בעולם בעקבות המלחמה בין הגושים, אם אתם זוכרים את הסיפור נכון, ובעצם אנשים יאבדו אמון, הממשלה כבר לא תשלוט לגמרי בכלכלה, גם לא יהיה לה יכולת, כי תעסוק בעיקר במלחמות, ואנשים יסחרו בתוך מערכת אי אמון כזאת, שהם לא מאמינים אחד בשני, הם לא מאמינים בזה, ובכלל שם הם מתחילים לסחור בכליים, וזה נהיה ממש עולם מורכב, אבל כאילו בוא נתפרע, בוא רגע נתפרע בדמיון, באמת יש לכם כאן יד חופשית בדמיון, תחשבו 20, 30, 50 שנה קדימה, הכי פרוע שאפשר, איך נראה העולם הפיננסי?
מה שנקרא בנימה אופטימית זאת.
בנימה אופטימית זאת.
אז אני אתחיל, אני אקח תקופה טיפה יותר קצרה מאשר 50 שנה, כי נוכל לדבר פה על מכוניות מעופפות. זה בדרך כלל דוגמה שאני נותן להבדלים בתזה השקעה.
מה, במאדים יהיה מטבע מיוחד?
כן, ברור. שם באמת יהיה, אתה יודע, המיינינג.
מאדים
קול. אבל אחד הדברים שלפחות אני מסתכל על כל עולם הפינטק והבנקים הולכים, זה להפוך את עולם, כאילו את עולם הפיננסי להיות כמעט סימלס. היום אנחנו עדיין מתמודדים עם ההפרדה די, אני אומר, די ברורה בין עולמות הפרודקט ומה שאתה קונה ואתה משתמש לבין התשלום שלו. יש לנו מין מתווך בפנים של תשלומים שבו אתה אומר, אני משלם על המוצר הזה, זה מתחבר, זה מערכת שדי נבדלת, ואם אתה שואל אותי, אם יום אחד נצליח לחבר בין האידנטיטי שלנו לבין הדאטה שלנו לבין האינסייט ומה שאנחנו קונים, וכשאתה תגיע לקנות המוצר שבו תקנה, יגיע כבר עם מעטפת פיננסית מלאה. אתה קונה כבר קנייה גדולה, אז מהיכרות אישית שלנו כבר נדע לתפור את המוצר הפיננסי שמתאים לך, נדע לתת לך את האדוויזור הנכון, ובהסתכלות הזאת, המון מהמוצרים והפתרונות שקוראים היום קדימה, הם בעצם מגשרים על הפער הזה. ראינו את זה, שוב, בעולמות של אונליין לנדינג ל-SMBs, להתעסקנו מעט עם הרכישה של זה, של קאבט, שבעצם אמרה, עזוב, אשתו הולך לבנק, הוא לא מכיר אותך בכלל, אני יודע לתת לך חיתום בכמה דקות, הם קיצרו את הטווח, הם עוד לא סגרו אותו, כי קאבט לא מכיר אותך. העולם שבו אני מסתכל, וזה גם העולם שבו אני רואה את הבנקים הולכים, זה לא רק להישאר שכבת הבסיס שכל פעם אנחנו מדברים באופן בנקינג, שיבוא אפליקציות, שוב, והבנק ינהל לך את העוש, יחזיק לך את הכסף, ומה שנקרא, הסטארט-אפים ייהנו מכל הטוב שיש מסביב. הקונספט שאנחנו מסתכלים עליו, אני אומר, כ-City Ventures, כתז, הוא banking at the edge, וזה אומר שהבנק שלך יתקרב אליך יותר ויותר, לא יישאר מאחורה, וזה שאומר, בוא נדבר אחת לחצי שנה, שנה, תתקשר אליי לראות מה שלומי ושאתה מרוצה, אלא את כל הדאטה שאנחנו עושים.
כלומר, הוא ישלוט יותר בחיים שלנו.
הוא לא ישלוט יותר. הוא יהיה הרבה יותר אינטגרלי למה שאתה עושה. לא, היום אחד הדברים הקשים בתור עסק, זה התנהלות מפיננסית, כי היא נורא נפרדת. אני מסתכל על SMBs, שזה די קטגוריה שקשה נורא לאכול, כי יש להם צרכים של עסק, הם עושים הכנסה לבנק, שהיא לא מאוד משמעותית, והדברים האלה לא נפתרים בצורה טובה, יש מין פרקשן בין, אני עכשיו כעסק, אני צריך הלוואה להון חוזר, אני צריך להחזיק את כל הכסף שלי, כמה יש לי בבנק, אני צריך לנהל את המזומן, אני מגיע עם רקע פיננסי וחשבונאי, ואני חושב רק על ניהול מזומן בחברה, שהוא סוגיה מאוד מורכבת, תהיה התמזגות נורא, אני חושב שתהפוך את כל עולם הפינטק לכמעט סימלס, והפתרונות האלה הם פתרונות שישלטו בעולם, ואם אני מסתכל על הדברים המדהימים שבפינטק, וזה אחד הדברים שכמי שמשקיע בכלל לאורך, לרוחב, הסטארט-אפ שלא בכך פינטק, עושה בסקיורטי, אנטרפרייז סופטוור, זה שבפינטק מנעד הפתרונות מאוד רחב, שגם פתרון שמאפשר לך להבין כמה כסף אתה צריך לחסוך היום, יכול לשנות את העולם. והמרחק הוא בין לגעת בקונסיומר ולתת לו פתרון שהוא ממש נוח בשבילו, לבין לעשות מערכת שעושה מודרניזציה לתשתיות של בנקים, כולם נמצאים בעולמות הפינטק וכולם משפיעים בסוף על הצרכן, והיום הרבה יותר קל לייצר את הפתרונות האלה, והרבה יותר קל בגלל הדיסטריביושן צ'אנלס שקיימים על ידי שיתוף פעולה עם בנקים, להגיע להרבה יותר אנשים, דברו איתם.
מדהים, מה שני משפטים על העתיד?
אני חושבת real time, frictionless, בנקים, הרבה יותר חלק אינטגרלי מהחיים שלי, 10 שנים קדימה, הכל לגמרי frictionless, יש לי צ'יפ ביד, בא, אי אפשר לרמות, זה אני, מעבירה, משלמת.
קראת יותר לפוסים של קורנים.
נשמחה שזה יקרה, זה טוב,
אני מכלה בלי. אני גם את זה, יש המון הפחדות, אבל אני רוצה שהגופים שאני סומך עליהם ידעו עליי יותר. היום אני מתמודד עם שצף של הצעות שלא רלוונטיות אליי, ואנחנו עוד לא מבינים היום כמה פריקשן זה יוצר בחיים שלנו. תשבו כמה פרסום, כמה חברות מנסות להבין מה אתה רוצה. אני הייתי רוצה לספר לחברות מה אני רוצה.
אני חושבת שגם יהיה לנו שליטה על זה, יהיה לנו שליטה על האידנטיטי שלנו, על הדאטה שלנו שמפוזר, ואנחנו נחליט לאן לשתף אותו ועם מי לשתף אותו, וזה באמת יהיה השליטה שלנו להחליט את זה, וזה יהיה מדהים שזה יקרה.
טוב, מדהים. כאילו, אני מאוד נהניתי מהשיחה, נגמר לנו הזמן, לצערי, אנחנו יכולים להמשיך פה לשבת שעות. אולי נמשיך לעשות זה, רק לא בשידור. תודה לכולם שהזנתם, אנחנו כמובן ליזמים וליצואנים שמעוניינים ליהנות משירותי המכון, אפשר לפנות אלינו באתר האינטרנט ובכוכבית 2078, ישר להגיע אלינו. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה שלנו, ועד הפעם הבאה, מכאן ממכון הייצוא, נשתמע.